טוב, ניכנס שוב לסוגיית גדעון. נזכיר את הרקע. אנחנו בעצם נמצאים בלב באמצע תקופת השופטים. ראינו שבעצם עם ישראל נלחם כבר עם כמה אויבים מסביב וגם עם אויבים מתוך. עכשיו הוא נלחם עם מעגל שני, עם המדיינים שהם בעצם לא צמודים, הם בקצה המזרח, בני קדם. דיברנו רבות על זה. שהמדיינים באים עם אג'נדה, המדיינים הם מצאצאי אברהם, יש להם את הזכות הזאת, הם אלה שבעצם קיבלו את, את האופי של חיי הנדודים, מעבר לחיים מסודרים, לא רוצים חיים מסודרים, דוגלים בחופש, על פני כל אחד נשקול, כל מה שדיברנו אז, בכל אחד נפל, ודיברנו על זה שבעצם הצד החיובי שבהם יטמע בעם ישראל הקייני, מתגייר ונמצא בעם ישראל. לאורך הדורות הוא בעצם זה שמשמר את הנקודת גודל הזאת, גם שעם ישראל עם יקנה וקניין בתוך ארץ ישראל. בגדול מה שקורה פה זה שאחרי שהקני היו איתנו באופן מאוד פעיל בדרך יעל בניצחון הקודם, אז עכשיו כנגד זה באים המדיינים ונלחמים בנו. בפועל מה שהם עושים, עולים כל שנה, משך 7 שנים, כל שנה הם עולים, משחיתים את היבול והולכים. הם לא באים פה להשתכן, הם לא אוהבים את זה, זה לא הנושא שלהם. בעצם, אמרנו לא אפשר להגיד, הם הופכים את החיים שלנו להיות כמו החיים שלהם. קצת טוענים, ככה ארץ ישראל צריכה להיות. מה אתם עכשיו משתעבדים ליבול ואתם חוטאים וזה? הכל קרה מזה, תחזרו למקורות. אמרנו שבאיזה שעבוד מפתיע, היינו חושבים שכבר הנה עם ישראל ניצח את הסבב אויבים. המדיינים הם לא במעגל הקרוב, הם גם לכאורה יש בהם, ניצחנו אותם כבר, יש בהם את יתרו, בכל זאת בקיצור הם באים. אחר כך ראינו שהמצב בעם ישראל במקביל לתקופה הזאת, אז בתחילת פרק ו' אנחנו נפגשים בניגוד מאוד בולט. יש כביכול ולכאורה יש סתירה במה שהשם אומר לנו באותה תקופה, מצד אחד. הוא שולח את הנביא שאומר, תקשיבו, אתם משועבדים, שעבוד מאוד קשה, זה בגללכם. אמרתי לכם, הוצאתי אתכם מצרים לא בשביל לחטוא, ולכן אתם בעצם במצב הזה. אבל מיד אחר כך, בסיפור עם גדעון, אנחנו פוגשים את מלאך השם שבעצם בא במקביל לנביא, ואומר לגדעון, קדימה, קום תושיע את עם ישראל. לך בכוחה זה והושעת את ישראל. מתברר שיש השם עם ישראל שהוא שולח אותם. ראינו שבעצם יש פה את הביטוי הכי חריף, או אחד מהחריפים לפיצול שקיים כל ימי תקופת השופטים בין הכהונה, פנחס, לבין השופטים עצמם. השופטים קמים מתוך העם, קמים בעצם מתוך אמון וסנגוריה על ישראל, כמו שאנחנו נראה דבר על זה עוד מעט בגדעון. לעומת זאת פנחס בעצם במקביל, זה לא סותר, הוא נשאר בקו העליון שעל פיו עם ישראל צריך להיות, נשאר במשכן, לא פוגשים אותו כמעט, אם יפתח זה בולט, אם דבורה זה בולט, אם גדעון זה בולט, ויש בגבעה זה בולט ששם דווקא פתאום כן הוא נמצא להוכיח את ישראל, בתחילת השופטים הוא בא להוכיח את ישראל, אז הוא גם פה אומר, בעצם תדעו שאת כל הבור הזה, כל הבוץ הזה זה בגללכם, מקביל גדעון בא ומלאך השם מחזק אותו, בכל זאת לראות את, את הצד שהשם איתם. בסדר, אז עכשיו בעצם קצת להתקדם יותר לדון קצת בפרטים של גדעון, ויותר מהפרטים נרצה לעקוב אחרי הכלל של מה קורה בתקופה, מה אני מנסה להרוויח מהתקופה הזאת. אז שזה, אני אתחיל שוב מהקדמה שדיברנו עליה כבר בשיעור הראשון שדיברנו על גדעון, וזה צד המלכות שמתעורר. בעצם אנחנו מתחילים פה רצף של שופטים מיוסף. יוסף אנחנו יודעים מראש שהוא אבן ישראל, שהוא אמון על הליכות ועל הקמת המלכות. גדעון עולה, ראינו שמראש גדעון מדבר על ייחוס, כלומר הוא מתפלא, ברור לו שהשופט עכשיו אמור להיות מיוחס. דיברנו על זה שממנו והלאה יש רצף של הנהגה, מה שלא היה עד אז, תופעת השופטים הקטנים. דיברנו על זה כששמואל מונה את יחד איתו, את השופטים שלו על השיעת ישראל, הוא מתחיל מגדעון. גדעון יפתח ובדן, ירובעל יפתח ובדן, דיברנו על זה בעצם, זה בעצם פסוקים מפורשים פה, שגדעון הוא הראשון, אמרנו, אני לא עכשיו את משה, יודע, אבל גדעון הוא הראשון שבאופן ריאלי, היסטורי, כמינוי עכשווי, הוא קוראים לו מלך, לא רק הוא עצמו, אלא בתור מעמד משפחתי, כמו שזה מאפיין של המלוכה. המגדנים הורגים את האחים שלו בתור אחי המלך, הבנים שלו, עם ישראל מבקש, הבנים שלו ישלטו, הוא לא מסכים, אבל בפועל אחרי שהוא מת, אז בעצם האפשרות, כמו שהנביא אמר לנו אותה, היא, או 70 בנים, או אבימלך, לאבימלך עצמו קוראים, על שם המלוכה, על שם המלוכה שבגדעון, וסופו של דבר נזכיר את משל יותם, שבעצם שם את הדגל הזה על פני כל, גם על פני גדעון וגם על פני ההתרחשות לאחריו, עם אבימלך, ואומר, הדיון הוא עכשיו, האם ומי יקים את המלוכה. אז בעצם בהקשר הכולל הזה מדובר, ואנחנו זוכרים שהמלוכה היא זאת שעומדת מראש כיעד, שאמרנו שאותה תקופת השופטים בכלל באה לממש, עם ישראל כבש את הארץ, הגיע ליעד של להגיע לארץ, של כיבוש הארץ, חוץ מהארץ הנשארת, חסר לו שלושה יעדים, מלך עמלק בית הבחירה, שברור שהראשון שבהם הוא מלך. אז בעצם יש פה התקדמות משמעותית בדרך למלך, מצד שני, גדעון אומר, אתם צריכים להתאפק, זה בגדול, על מה שמדובר פה. עכשיו מפה קצת נעבור לראות את האופי ואת את מהלך העניינים. אני רוצה להתחיל מעוד הקדמה שלא דיברנו עליה, מהאופי של קרבת השם אל ישראל בימי גדעון. אמרנו, עם ישראל חוטא, ואמרנו המדרש, הוא חוטא מחדש, לא כתוב ויוסיפו לעשות הרע, אלא ויעשו הרע. הרע פה בעצם מצד אחד התחיל מחדש כי מחלה שירה, מצד שני מתברר עד כמה הבעיה קשה, עד כמה גם אחרי כל השופטים שהיו עד פה, גם אחרי השירה והסיום של כיבוש הארץ מידי הכנענים, עם ישראל נופל שוב לחטא הזה. באמת אז מגיע הנביא ואומר, תקשיבו, זה כבר בעיה מושרשת, זה אתם בתוך הבוץ, אבל אם לפני שאני כאילו ניכנס עכשיו למה גדעון אומר, מה עונה לו המלאך וזה, אבל צריך לשים לב שיש פה תופעה מאוד אינטנסיבית של קרבת השם. מאפיינים שאין אותם בתקופת השופטים כמעט, וגם בכלל, לא רק בתקופת השופטים. בואו נראה. אצל גדעון מגיע מלאך. לפני מלאך מגיע נביא. אצל זה שמגיע נביא תופעה מאוד לא נפוצה. על תקופת השופטים נאמר בימים ההם אין חזון יפרץ. אין חזון יפרץ בימים ההם. ראינו נביא דבורה וראינו נביא פה, וזה מיוחד שיש פה נביא, יש פה בעצם איזה מין פתאום הגחה של הנבואה והלא דבר הוא, יחד איתה, וזה בכלל דבר נפוץ בתקופה הזאת, מגיע גם מלאך. ראינו מלאך בתחילת התקופה. מתי ראינו מלאך בכלל בהיסטוריה של עם ישראל? אז יש, לא מדבר עכשיו על המלאכים של אברהם או על המלאכים של הגר, אם נדבר מיציאת מצרים, או למלאך של רעה אגר, אם נדבר מיציאת מצרים, אז בעצם היינו את המלאך של יהושע, שהוא בא לעזרתו כשר צבא לכיבוש הארץ, מאז הגיע רק מלאך של תוכחה, מה? אני מדבר עד עכשיו. כן, אני מדבר עד עכשיו, כאילו, למקם אותנו בהיסטוריה של עד עכשיו, עד גדעון, בעצם היה את המלאך של תחילת התקופה, שחזל אומרים שבכלל זה היה נביא, אם נכנס לפי חזל שזה היה נביא, זה היה פנחס, אז בעצם זה המלאך השני אחרי יהושע. אני חשבתי אולי לומר, עוד לא מצאתי איזה מקור, שזה אותו מלאך. אם יהיה שואל, המלאך לא כל כך היה תפקיד. אולי בשביל, ברקע הדברים. מה? מלאך
של פרק
ב'. חזל אומרים שהוא נביא. שזה פנחס גם. על המלאך של יהושע, אני לא חושב שאף אחד אומר שהוא נביא. וגם על המלאך פה. אף אחד לא אומר שזה נביא. כלומר, ברור שיש את הנביא ולעומתו יש את המלאך. אז בעצם זה יוצא שזה המלאך השני אחרי יהושע. עכשיו אתה אומר, אולי זה בעצם אותו מלאך, הרי יש לנו מלאך שאחרי על כיבוש הארץ, מלאך של יהושע. אז אולי בעצם הוא בא לעורר פה את גדעון מחדש, אחרי סיום, אפשר להגיד, השליחות הראשונה של המלאך, שהסתיימה בפרק הקודם, אנחנו מגיעים לשליחות השנייה של המלאך.
אז אתה מגדיל את המלאך של גדעון, שזה מלאך כזה, או לא מגדל, אתם מגדלים מלאך?
לא הבנתי מה שאתה אומר. מה זה
לא
מזדעזע? הוא מזדעזע. שלום לך, אל תראה לא תמות. למה אתה אומר שלא מזדעזע? פרק ו'. פסוק כ"ב, הוא ממש נבהל.
כן.
רגע. אז יש לנו, אמרנו נביא, יש לנו מלאך, יש לנו את האותות, את רצף האותות, שזה בעצם ניסים גלויים, לא ניסים גלויים של הורדת השמש, של עצירת השמש והורדת אבנים מן השמיים, אבל ניסים גלויים שבעצם, זה אף פעם לא קורה בטבע דבר כזה, שהגיזה, נס הגיזה והכפול, ואת ה... מה?
שם מעצום לדעי
מידע. כן. אני בא לשם, בטח. ואז נס בעצם גלו יותר מהגיזה, וזה מביא אותנו לעוד משהו, זה האש שבא עם המלאך. וזה עצמו תופעה מאוד מאוד מיוחדת, אש מן השמיים. מתי יורד אש מן השמיים? אש מן השמיים, רבנו בחיי אומר, יש בכל התנ"ך, שש פעמים לטובה ושש פעמים לרעה. שוב, אני אסתכל על עד עכשיו, על בכלל, אני לא מדבר עכשיו על הרעה שיורדת אש ומחלה את החוטים או את נדב ואביהו, אבל אני מדבר עכשיו על האש הטובה, אז בעצם יש אש שיורדת לאכול קורבנות, מצבים שונים, כולל אצל אליהו הנביא, שזה בעצם הפעם היחידה שזה מחוץ למקדש, וחוץ מזה יש עוד שני קורבנות, שגם אותם היא יורדת האש לאכול, וזה במאה השופטים, פה ואצל מנוח, אבי שמשון. אז בעצם יש פה תופעה שבמובן זה חסרת תקדים, שעולדת אש מן השמיים, זה בעצם קצת שהוא מחזיר אותנו לעמוד האש קצת, או לאש שירדה מן הדב האוויר, וגם זה, רואים פה רצף ממש גדול, זה ואחר כך האותות, וכמובן מה שיונתן אמר, שגדעון עצמו, הוא נביא. מה הכוון הנביא? באיזה מובן הוא נביא? לא עכשיו נכנס, האם באיזה מניין של נביאים מספורט, עוד מעט נביא טיפה מקורות על זה, אבל לעובדה פשוטה שהשם דיבר איתו. המלאך דיבר איתו, אחר כך כתוב, ואיפן אליו השם. אז עכשיו לא נכנס אם היה לו נבואה עדי מלאך, לא משנה. אבל יש פה מישהו שהשם דיבר איתו, לא רק זה, זה לא חד פעמי. אין שופט כגדעון, שבעצם לאורך כל שליחותו, הוא מדבר על השם ויש לו הנחיה אלוקית ישירה לפעולה. אצל שמשון מוצאים משהו דומה, אבל דווקא שם הוא מאוד מודגש הניגוד. אצל שמשון יש לו מינוי משמיים לפני שהוא קם, אבל אדרבה מודגש מאוד איך לאורך דרכו יש סתר מאוד גדול, ואדרבה, השם לא אומר לו כלום מה לעשות. תאי שהוא מבקש והיא נקמה ואז השם נענה לו, אבל פה, שלב אחר שלב, מה אתה רוצה, מה אתה צריך, כמה חיילים תגייס, אתה עדיין מתוח, בוא למלחמה, הגעת, אם אתה עדיין מפחד רד, זה דבר חסר תקדים. חסר תקדים זה בעצם מה שאני זוכר על פניו, חסר תקדים וגם חסר תקדים בתנ"ך. יש לך בדרך כלל... כן, בטח, יהושע בהחלט. יהושע, בעצם משה ויהושע אתה יכול להגיד שם, עוד כאילו אפשר להגיד סוג אחר של הנהגה, דיברנו על זה מיהושע, אני מדבר מאז שבעצם מתחילים להנהגה רגילה, לא הנהגה אלוקית, זה משה ויהושע, אז זה משהו, תופעה מאוד מיוחדת. מה? כן, דוד הורים מתומים, או נביאים, או נביאים ההורים מתומים, הם בדרך כלל שאומרים למנהיג איך לעשות. עכשיו, השם דיבר עם דוד ישירות, כן? אבל לא... מה? שאלה בהורים מתומים, שאלות בהורים מתומים יש, אבל לא שהשם אומר לך, מתגלה למנהיג, אומר תעשה ככה, תעשה ככה. השם מדבר למנהיג, יש אפיקים קבועים, או נביא או הורים מתומים. אז יש פה ריכוז מאוד גדול של קרבת השם, מה, לעלות על קהילה וכל הדברים האלה? לעלות על המלאק, בסדר. לא אמרתי, זה דבר שגרתי, גם שאול בא לשאול ברור מתומים, לא תמיד הצליח, אבל מה לעשות במלחמה? בסדר, השם מדריך אותנו בדברים טקטיים תוך כדי המלחמה. אבל בדרך כלל זה אפיקים הקבועים. פה זה בעצם מנהיג שהוא גם רואים שהוא אומר התנשאות כזאת מעבר למצב דורו. על זה נדבר עכשיו. עכשיו, רוצה להדגיש את הנקודות, אמרנו, קודם כל, נמשיך את הנקודה הזאת שאנחנו בא עכשיו. על הנבואה של גדעון, אז זה ממש יפה, אברבנאל, נביא שני דברים, אברבנאל ונציב. אברבנאל אומר שזה בעצם לא רק במצבים שהשם אמר לגדעון מה לעשות, אז בדיבור הזה אתה רואה נבואה, אלא היה שם כללי של מה שגדעון עושה זה ממש מעשה השם. מה שאני אומר עכשיו, שבעצם אתה רואה שכל מעשה הוא שליח ישיר של השם. איפה הוא רואה את זה? טוב, בלי קשר חשוב את כל הפירוש הזה. הוא אומר את זה על סוף ימה. כשהם ביקשו ממנו למלוך, ושואל אותנו גם אתה גם מנחה, גם בן מנחה, עונה להם, לא למשול אני בכם, לא למשול בני בכם, השם ימשול בכם. אומר אברבנאל, רצונו לומר, כי המלכות והממשלה אינו נאות לאיש מבני אדם, כי איך ימשול בצדיקים וטובים ממנו? ואיך ימשול, מחר ימות. מה, יש כדבר כזה שאדם מושל על חברו? אבל תאות להשם יתברך, כי הוא אלוקי האלוקים, חי וקיים הוא. אז זה בעיקרון מה שגדעון עונה להם, והוא ממשיך אברבנאל, והודיענו עוד הסיפור הזה, שהיה גדעון נביא להשם, ודברי חולין שלו היה בהם רוח הקודש. ולכן אמר, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם. הוא בעצם אומר, לא ימשול אני בכם, הכוונה, זה לא רק בעתיד, גם מה שעשיתי עד עכשיו זה לא היה אני. הרי באמת הוא אומר שאלה, לא תמשול, מה הבא? מה שעשית עד עכשיו תמשיך, איך שלא תקרא לזה? הוא אומר, לא, אתם לא מבינים. מה שהיה עכשיו, זה לא תופעה מתמשכת, זה לא תופעה שאפשר ליצור רצף, זה בעצם השם עשה הכל דרכי. מה שאני אומר שגם אם אברבנאל לא אומר את זה, אברבנאל מגדיר את זה מאוד חותך וחל על כל מעשה, אבל זה בעצם התמונה שעולה מכל מה שקורה פה. הנציב אומר, אני כן אגיד כאילו אותו בתור מקור חשוב על סוג, על אופן הנבואה של גדעון, הוא אומר שיש נביאים, הוא אומר שיש רמות בנביאים, גם נביאים לא מובן מילה, יש נביאים שהשם מדבר איתם מרוב קרבתם להשם, ויש נביאים שהשם מדבר איתם בגלל צורך השעה. אני קורא איזה דברים למדלן, אף על גב שהקדוש ברוך הוא מדבר עם נביא לצורך הדור, אבל אחר שאינו מוכשר מצד עצמו למעלה זו כל כך, אז אינו מדבר עם הפנים יפות, אלא כמין הצד. לעומת זאת, יש כאלה שנביאים שהם משהו שמדבר איתם מצד עצמם, הוא מביא דוגמאות, וכך הראה שדיבר עם גדעון וכדומה, אף על גב שלא היו ראויים לכך, ושארי הנביאים שהיו גם כן ראויים לכך, כלומר יש נביאים שבעצם ראויים לנבואה וגם צורך הדור, אז זה נראה משהו אחד, ואצל גדעון הוא אומר שזה דווקא היה נבואה מהסוג, שגדעון עצמו זה לא שהוא היה בדור אחר מתנבא, אבל באותה שעה הוא היה השליח הישיר, סתם לשם, כאילו נביא את הדבר במלוא, אז הנציב אומר, אבל עוד לא הייתה הערת פנים באהבה כמו עם משה. כלומר, ההקשר שלו, זה בעצם שכל נביא צריך לבדוק, לא רק עצם הנבואה, אלא עד כמה הוא היה מתאים, אז הוא אומר שאין תופעה כזאת של נביא כמו משה, שפשוט מתאים לגמרי לנבואה. לא זוכר. מה? אצל גדעון? הוא לא מזכיר יותר מה שאמרתי עכשיו על גדעון.
סתם כי גדעון מתעלה עולם.
זהו, אני לא יודע, או כי הוא קולה עולם, או בגלל שאתה רואה שבהתחלה זה בכלל ידי מלאך, או שאתה רואה שזה בעצם קצת מורכב פה, כל ה... לא ברור לו מתי... האותות וזה. עכשיו, מפה אני באמת רוצה לציין נקודה, לשים בהקשר את כל התופעה, שוב, החד פעמית, אין ריכוז כזה בספר שופטים, ואני לא יודע אם בכלל של... לא, שוב, אני לא מדבר על ימי יהושע ומשה, ריכוז כזה של נבואה, מלאך, אש מן השמיים והנהגה צמודה של הקדוש ברוך הוא יחד עם המנהיג ואותות, חמישה דברים. יש אשר אמנו, בטח. כלומר, אתה שואל. רגע, לזה נגיע. נכון, אני אומר, מה שם הזה, זה מאוד מפתיע, רגע של תקופה ושופטים. זה לא הנהגה רגילה, יש פה ממש, אפשר לזהות רק ברגע שאמרנו את החמישה מאפיינים האלה עכשיו, שיש פה כמין הנחתה מן השמיים מחוץ לסדר. כלומר, זה לא שעם ישראל היה ראוי ולכן הוא הגיע ל... לא יודע מה, והיה על מצילות הסוס קודש להשם, מכל צד רואים את השכינה. אלא, עם ישראל מצב מאוד מאוד קשה, עד כדי כך שהרגע בא נביא ואמר, תקשיבו, זה פשוט מה שראוי לכם כרגע, ועל רקע זה יש את כל התופעות האלה. בעצם, נקודת המפנה היא גדעון. כלומר, נקודת המפנה, שבגלל גם בא, על רקע, היא במלאך, זה גדעון. אני רק לפני שאני אציין את זה, אני רוצה לדבר משהו על האותות. אמרנו, אחת מחמש התופעות של ריכוז הליווי של הקדוש ברוך הוא פה זה האותות. האותות, צריך לשים לב, שמצד אחד זה, הנה, זה כאילו הנהגה ישירה של הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אות בהגדרה, אם תחשבו על זה, בהגדרה אות זה אומר על רקע תקופה חשוכה. כן, אם בעצם, נגיד פה, פה גם, שוב, אני לא עשיתי ממש עד הסוף, אבל לדעתי, אם אני צודק, אז בעצם אין מקום של ריכוז אותות בתנך כמו פה. שיש פה את עשה להיות שאתה מדבר איתי, עם האש, אחר כך אות הגיזה, ועוד אות גיזה, ועוד אות שהוא חצי ניסי, שהוא החלום. שבעצם אומר, לך תשמע, בעצם זה נס נסתר, כי ראשון אומר, לך תשמע מה ידברו, בדיוק הם מדברים על זה, הראשונים שהוא פוגש מדברים על זה, על מה היחס בין ישראל למדיינים, על החלום, יש בעצם ארבע אותות רצוף, לא חושב שיש משהו כזה, יש, מתי? יפה, בסנה, כלומר, את האותות של משה, עוד אות ועוד אות, בעצם ישר להחזיר אותנו לשם בתחושה, שכאילו, הנה, השם מראה לך שוב ושוב ושוב, אבל בגדול, אותות נצרכים על רקע מצב חשוב. כשמשה מגיע לעם ישראל, אחרי שבעצם כבר שכחו, ביום יום, כן, אולי בזיכרון הם זכרו, אבל שכחו מה זה חיי האבות, מה זה חיים שהיוו שכינה, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, את צריך אותות, עוד ועוד אותות, כדי להחזיר אותם בכלל, לחיות בהם את הנקודה של, הנשיאות, של היוו השכינה. אותו דבר, יש את האות של אחז, שאחז אפילו מסרב לשאול. יש את האות של חזקיה, הוא בשעה שכל הארץ נכבשה יכול להיות, למרות ששם זה לא קרוי אותות. נכון, אני אומר, יש פה איזה דיון, אני מסכים, אבל אם נסתכל על דברים שהתנ"ך קורא להם אותות, במובן של, כמו שכתוב על נביא שקר, עשה לך אותו מופת, הכוונה, אות זה משהו מיוחד. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך שפת המציאות, כלומר, רוצה שיקרה משהו, הוא דואג שהוא יקרה, אם זה דרך ניסים גלויים, אם דרך ניסים נסתרים. אות זה בעצם משהו מוזר כזה, כאילו קביים. אני איתכם, אבל אתם לא רואים את זה, אתם לא עושים מאמינים בזה, אז בואו אני אראה לכם איזשהו סימן שמראה מה יש שאני איתכם. בדרך כלל, מה?
כמו שראיתם, אני חושב להמציא מהאותות, שזה כמו אותיות שכתובות, רואים ריבוע, אז אנחנו יודעים שהכוונה מהם סופית.
נכון, זה נכון, זה משהו שהוא לא המהות שלו בו עצמו, זה משהו מיוחד, שהשם עושה נס בשביל רק לגלות לנו משהו. לכן אני אומר שזה שונה. שם זה מעשה נבואה, אתה יכול לטמוע על הריבוי שלהם, על הסטיית העשים פריטים. אתה אומר שזה כל הנסים, זה עוד כללית.
לא, כי גם אומרים שאחרי זה בא
למרת, מספר לו... בסדר, אבל זה לא מראש נעשה בשביל זה. זה כמה פרקים אחר כך, ובכלל לא כתוב שבשביל זה, בסופו של דבר אתה רואה את גם הזה השפיע על המלך, ומה? כל הנסים אשר עשה אליהו. בסדר. שעשה אלישע. כן, אז בעצם האותות שיש בתנך זה אות הקשת, אות קין אם אפשר, אני לא יודע בדיוק מה זה היה, אות הקשת, האותות של משה, פה הריכוז בעצם הגדול ביותר של גדעון, ארבע אותות, של משה, שאלה איך אתה סופר, אבל אם זה ספירה כתה במעמד ההוא, זה היה שלושה, חזקיהו ואחז. אז פה אנחנו רואים שמות הריכוז הגדול הזה, דווקא מתברר לנו שהריכוז הזה הוא בהחלט על רקע של צורך בו, כי בלי זה... עם ישראל בעצם מצב של חטא וריחוק מהשם כמו שהנביא אמר לו. יפה. עכשיו גדעון חובט חיטים בגת. אז חזל אומרים, היה פה גם כיבוד הורים ויש פה גם איזושהי גבורה. ובא אליו מלאך ואומר לו, השם עמך גיבור החי. השם עמך זה בעצם ניגוד מאוד גדול למה ש... שוב, למה שהנביא אמר לישראל. הנביא לא אמר להם מפורש שהשם לא איתם, אבל הוא אמר להם, תקשיבו, כל הצרות שקורות לכם זה בגלל חטאיכם. כשהשם אומר לגדעון השם ממך, יש פה ניגוד מאוד ברור, שהוא ממשיך, אנחנו עכשיו קצת נזכור את הדבר הזה, איך רואים לכל אורך הדרך שגדעון הוא מנהיג מעל העם. הוא מנהיג מעל העם במובן הזה שבאופן פשוט הם לא רואים לו. או נגיד במובן שכשגדעון אומר להם, תלחמו, זה חרב להשם ולגדעון, תצעקו קודם. אתם משתמשים בחרב להשם ולגדעון. בכלל לפני זה, יש צבא גדול? לא, 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 לא. זה לא עכשיו מצב שבעצם יש אלפי אנשים שראויים בכלל להילחם. אין אלפי אנשים שראויים להילחם. תרפא, תסנן, הם לא ראויים. למה? או כי הם חוטאים, או כי הם חוטאים, או כי... בגדול, השם אומר, כי הדור חוטא, שהם לא התפארו, ואחר כך גם רואים שהם מאוד מפחדים בעצם, רוב ה... החייל שגדעון הביא מאוד מפחדים, כשהוא אומר להם מי שמפחד, הרוב הולכים, תוך 32 שנה 10,000, תוך 32,000, אז בעצם רואים עד כמה שגדעון הוא לבד, הוא נלחם לבד. ו... חרב להשם ולגדעון הזה, וזה ש... אני אומר, מראש, השם ממך זה בעצם סימון המצב. מה גדעון עונה לו? גדעון ישר שואל, רגע, מה זה השם ממי? הוא מעביר את הסוגיה ממנו עצמו אל כלל העם. ויש השם ממנו? ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו שספרו מאבותינו למור. אז יש כמה פרשים שאומרים, גדעון, אתה רואה פה את גדולתו בזה, שהוא גם תוך כדי שהוא חובד חטים על מה הוא חושב, איפה הוא נמצא. בית, הוא, דיברנו על זה, זה ממש מענה ישיר לשליחות הנביא. הוא בעצם כל הזמן הוגה בזה שלא יכול להיות מה שהנביא אמר, שהשם לא איתנו, ואז הוא צועק, בואו, אתה אומר השם איתי, אז איפה השם בכל עם ישראל? אומר לו המלאך, לא, לא. אני אומר כאילו, מלכתחילה. נכון, אומר לו המלאך, לא אמרתי שהוא עם כולם, הוא אמר, אמרתי שהיא איתך. אומר, גדעון, אין דבר כזה, אין הפרדה. ואז באמת המלאך אומר לו, תקשיב, מה שאתה מגלה עכשיו, הכוח שהשם איתך ואתה גם מגלה עד כמה, זה יועצה לכל ישראל, לך בכוחך זה בשעת את ישראל. אי אפשר בלי להזכיר פה את המסילת ישרים, שאומר, מביא את גדעון כתכונה מרכזית לאיך צריך להיות מנהיג, אני קורא מסילת ישרים י"ט חסידות. כבר אמרו חז"ל, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. וגדעון נאמר לו, לך בכוחך זה, לפי שלימד סנגוריה על ישראל, כי אין לקדש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. אני מדלג קצת, ואלו הם הרועים האמיתיים של ישראל, שקדש ברוך הוא חפץ בהם הרבה. אז בוא, זה משהו מאוד חשוב, כי בעצם אני חושב שקצת יוצא, שכל ה... התופעה הזאת, שהשגחה הצמודה, שהתחילה כבר לפני גדעון, עם הנביא, אבל אחר כך, הנביא שבא בתור תוכחה, וזה אחר כך מתהפך לאותות למען עם ישראל, מלאך למען עם ישראל, נביא למען עם ישראל, נביא, התכוון גדעון, ליווי צמוד של המנהיג למען עם ישראל, זה בעצם הכל מתחיל, נקודת המפנה זה דרך גדעון, ויש פה הנהגה מיוחדת, שלא הייתה עד עכשיו. בגדול אתה יכול להגיד שכל דור השופטים זה ככה, אבל פה זה מתפרט. שזה, שמה שהמנהיג עושה הוא הרבה מעבר לדור ודרכו כל הדור זוכה. זה המסיעת ישרים שם את הדגש על סנגוריה, בעצם הדור במובן הגלוי לא ראוי, אבל גדעון יודע שבאמת איפשהו זה קיים שהוא ראוי ותובע לראות את זה כאן ועכשיו. גם צרור המור מדגיש את הנקודה הזאת, טיפה מזווית שונה, אני אקרא אותו, צרור המור בראשית, התחילה בראשית, בראשית ב'. אני טיפה אקרא, אתה ראה והתבונן, ענוותנותו, גבורתו של גדעון, איך מסר נפשו על ישראל, ובשביל כך עלה למעלה גדולה. אז באמת, הוא אומר שזה לא שהיה ברור מאליו שגדעון יגיע לכל ההנהגה, וזה בעצם כגמול לנסירות נפש של עם ישראל. כי אחר שהוא היה בצרה גדולה, חובד חיטים בגת, להניס מפני מדיין, ונראה אליו מלאך השם, ואמר לו, השם ממך גיבור החיל. היה ראוי שאומר לו, בבקשה ממך שתעזרני להניס החיטים לעיר. כלומר, בזה אתה עסוק. יש לך מלאך, תגיד לו, תעזור לי, זה מה שמדאיג אותך באותו זמן. והוא לא חשש לצרתו, אלא לצרת ישראל, שכתוב בהם, והיה עם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק. זאת אומרת שבמה שהוא עשה, כוחה שצרת ישראל לא צרת עצמו, לא משנה איך הוא עוזר לו עכשיו, איך אתה משנה את המצב בכל העם. ואף על פי שהמלאך לא אמר לו, אלא השם ממך, עשה בדבר כנגד ישראל, לפי שהוא העריך את עצמו כקטן שבהם. כמו שאמר, הנה אנוכי, הנה על פי הדל במנשה. ואז הוא אומר שבזכות זה, יש פה עוד עריכות, בזכות זה אחר כך ויפן אליו השם, זכה ל... התגלות ישירה של הקדוש ברוך הוא. טוב, יש פה גם עקדת יצחק דומה, לא נקרא אותו עכשיו. אני רוצה בהקשר הזה של ההנהגה בעצם היחידית, בזכות גדעון, שבזכותה זוכה כל העם, כשגדעון שואל, הוא שואל את המלאך, גדעון שואל את המלאך פסוק ת' ז', פסוק ת' ו', ואומר אליו, בי אדוני, במה הושיע את ישראל, נהיה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי, עונה לו, ואומר אליו השם, כי אהיה עמך. הוא לא אומר, כי אני איתכם, כי אהיה עמך. שוב פעם, זה ממש המשך של, השם עמך גיבור החי. כי עמך זה באמת מעבר למצב של שאר העם, והקידה את מדיין כאיש אחד. מה זה כאיש אחד? מה זה כאיש אחד? יש בעצם קצת שתי משמעות. הפשט יותר כאיש אחד זה על מדיין. אבל אומר אבא רבנאל, אני קורא, רוצה לומר, לא תצטרך לאנשים רבים ולא לעמים להילחם במדיין, כי אני אהיה עמך ונהיה אני ואתה שניים, והקית את מדיין כאיש אחד. אז הוא מסביר, שאם אני מבין נכון, הוא מסביר שכאיש אחד זה גדעון. אני לא יודע למה הוא אומר שאני ואתה שניים, אני לא מבין מה הוא מתכוון פה להסביר, אבל לפי הסבר שלו זה מאוד מאוד מודגש הדבר הזה, שבאמת ההנהגה שלו. עכשיו באמת, הדבר הזה של גדעון עם ה-300 איש שלו, מול כל העם, מאוד מאוד ניכר. ופה אנחנו מגיעים לעיקר מאוד גדול פה. כשגדעון, אחרי כל אלה שהוא גייס, ודיברנו על שזה בעצם תיקון, והיפוך של המצב באמת דבורה שהייתה צריכה למזוב פה הרבה מהעם. אצל גדעון זה הפוך, הגיעו עשרות אלפים, והפוך, השם אומר, לא צריך אתכם, תלכו. בסופו של דבר גדעון נשאר עם ה-300, אז תגיד, טוב, ציווי השם שרק הם ילחמו, אבל מה שמדהים, שגדעון עם ה-300 נשאר גם אחרי הקרב, כל המרדף אחרי זבח וצלמונה, שהוא עומד ונלחם שם, נדמה לי 15 אלף איש, אם אני זוכר נכון, כן, הוא מכה שם 15 אלף איש, לבד עם 300 איש בכל הדבר הזה בלי אוכל, כאילו שרבו לתת להם אוכל. למה אז העם לא עוזר לו? אחרי הניצחון, הם כבר לא מפחדים ממדיין. מדיין כבר מתו, 120 אלף ועוד 15 מנוסה. למה אז הם לא מצטרפים? כל כך בולט את הבדידות של גדעון. מה פתאום? תסתכל. לא, רגע, רגע. אחרי, ברור, גדעון, אחרי הניצחון הראשוני, כשהתחיל לברוח, גדעון קורא להם, גם לבני אפרים. זה לרגע הזה. אבל כן, אבל אחר כך, תושבי שוקות וזה, ממש כתוב, שהוא ו-300 האיש שאיתו. ומה שאני אומר, שגם אחרי שהעם גדעון בעצם עשה את העיקר, אחרי ששברת את הצבא של השני, זה כבר לא בעיה, אתם באים עכשיו להשלים את הקרב, לתפוס את המלאכים, לתפוס שבועים, בסדר? במלחמה עצמנו לא היו שותפים, אבל אחר כך יש עוד מלחמה לעשות, וגם אז הוא נשאר לבד. כבר אין את הפחד, כבר יש את האחדות, כבר, השם אמרתי, הוא כאילו כבר, כבר הייתם שותפים במלחמה, ולמרות זאת, בפרק ח' בפסוק, איזה ד' כן, ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא, והפסוק תורה איך להדגיש, לא הוא ואנשים אשר אמור, הוא ו-300 האיש איתו, זה ממש מפתיע. מה שעוד יותר מפתיע, זה לראות שהוא נשאר עם ה-300 בלי בני אפרים. בני אפרים טוענים, למה לא קראת לנו מראש? רוצים להשתתף לא רק באיסוף שבועים, בניצול הצלחה. אז מה אתם רוצים לו? זה עכשיו, זה עוד לא נגמר. זה כל כך פלא הדבר הזה. הוא עמדים והתווכחים איתו כשהוא בעצם בחייתו באמצע הקרב. למה לא קראת לנו מרגיע אותם? נוגמה אחר כך, הוא ו-300 אלף ממשיכים. איפה אתם? ממש פלא הדבר הזה. אז רואים פה שני דברים, גם את הבדידות שלו, גם רואים שיש פה בעצם, פה אני אגיע קצת לעוד נקודה, שהיא לא, היא עוד נקודה חשובה, היא לא דווקא חלק ממה שאמרנו עד עכשיו, שגדעון, רואים שהמטרה של הקרב היא שונה מבחינתו בינו לבין שער העם. שער העם רוצה להינצל. גם כשהם הגיעו, אז מה שהם רוצו זה להינצל. בעצם כל המאבק שלו עם פנואל וסוכות, ואותו דבר, זה שאפרים אפילו לא באו איתו, אתה בעצם רואה שהוא לימד את עם ישראל שצריך להחריט את ההנהגה של האויב. לא מסתפקים בהינצלות, בהבסה זמנית, אין כזה דבר. כמו שהשרים כבר מתו, העם כבר מת, 120 מתוך 30,000, מתוך 135,000 כבר מתו, לא משנה. אנחנו רודפים אחרי הכל, בלי אוכל, בלי מים, מנחים, הביטחון המשל ממשיך עד אז, אני חושב שזה אחד מהתרומות המרכזיות של גדעון למוסד המלוכה שהולך ונבנה. לא להיות בראש הישרדותי של רק להינצל מהסכנה, אלא להחריד את האויב לגמרי. אמרנו, אין אחר כך עוד מלחמים, עוד מלחמות עם מדיין. נמצא אחר כך שבני גב, בני ראובן, בני דוד ושלמה עשו מלחמות עם האגריים, בסדר. אבל עם מדיין כאומה וזה, גברנו עליה, ולכאורה אם גדעון לא היה עושה את זה, אז לא. אז היו נשארים מלאכים, נשארים 15,000. אז פה מאוד מודגש, בסוכות, שמואל, אפרים, רואים שגדעון לא מצליח למרות שהרבה מהם התגייסו בהתחלה, בעצם בסופו של דבר, מטרות המלחמה. וגם בכל ההתנהלות, גדעון הוא המבטח, הוא המוביל היחיד. זה לא שנוצרו בעצם תנועה שלמה בעם כזאת. אני חושב שבסופו של דבר, אני חוזר לנקודה הזאת, מה שאושר לו, מה שהמלאך אמר לו, השם עמך, או שהשם אומר לו, כי יהיה עמך, זה בעצם התוואי של כל הקרב פה. רד אתה ופורה. לכו, תעשו מה שגדעון, מה שאני עושה, תעשו גם אתם. ותורו חרב לאשר לגדעון. למה הוא שם את עצמו כל כך במרכז? כי התפאר את השם איתו. השם לא עם כל הדור עכשיו, ויש פה. עוד מעט נדבר על הצד החיובי שבזה. קודם כל אומר, התחלנו עם מסכם סיכום ביניים, התחלנו מזה שיש פה ריכוז מאוד גדול של ניסים והשגחה וליווי. ריכוז מאוד מיוחד. בצד שני, הריכוז הזה דווקא בא על רקע, אמרנו, אותות, וצריך על רקע חושך דווקא. וכל ההתלבטויות של גדעון עובד מזה, שכחתי להזכיר. אברבנאל, המלבי אומרים, למה גדעון צריך אות אחרי אות? אומר המלבי, בוא נקרא את זה מבפנים, זה חשוב. אומר המלבי, לא ביקש את האות למען דעת אם יש ביכולת אלוהים להושיע. שניסיון כזה אסור. וכולי, במלבים וו למד וו. רק באשר ראה כי הדור הוא בלתי ראוי לתשועה, שהגם שבני עירו עזבו את הבעל, עדיין היו יתר השבטים משתחווים אליו, כמו שהיו בקוראים על ברכיהם. כלומר, אומר המלבים, תסתכל פה הפסוקים, אם אתה על פי חז"ל שהקוראים על ברכיהם, והרבה מפרשים שבעצם מורה על עבודה זרה, הדור שטוף בעבודה זרה, גם תוך כדי המלחמה. גדעון לא יכול ללכת איתם. לכן הוא כל הזמן צריך עוד אחרות כדי לדעת שבאמת השם איתו. כי השם רק איתו. רגע, אבל איך זה הולך? אתה נשארת איתי? בסדר, אתה איתי, אבל אני עדיין אוכל לנצח בשביל כולם. מצד זה ביקש אותי, נספיק זכותו הקטן לתשועה זו. עכשיו, רק להשלמת התמונה, הרלבג בעצם, אני חושב שהוא נוקט בצד שני באותות. עד עכשיו אמרנו, מסברה שהאותות זה בעצם רק בדיעבד, ולכאורה זה המבט הפשוט. ככה גם המלבים אומר. שהאותות זה בעצם בגלל שהדור לא ראוי. הרלב"ג אומר פה ההפך. זה מופיע בפרק י', כלומר בתועלות. אז הוא אומר, אני לא כתוב לי עכשיו איזה תועלת זאת, אז זה קצת יהיה קשה אולי למצוא. אבל אומר ככה, שראוי, מה הוא לומד מהאותות? מה האותות באו ללמדנו? שראוי למי שיתחיל במלחמה עם מי שתקיף ממנו, שיעשה דבריו בחוכמה. רצונו לומר, שאם לא יתבהר לו שינצח, לא ימסור עצמו לסכנה. ולזה תראה ששאל גדעון אות שינצח את אויביו, קודם שיתיר לעצמו להילחם עם מים, ולפי שהיה קצת ספק באות הראשון, שם נשאל אות שני. וכולי, הוא אומר שגם משה רבנו ככה, שהוא אומר, צריך לדעת שיש בזה גם קצת, לא, 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 לא ישר לחפש מה לא היה לו פה טוב, ככה מנהיג צריך לעשות, צריך לדעת שהוא מביא את העם בביטחון, אומר הרלב"ג. טוב, אז אנחנו רואים פה בעצם שכל המהלך הוא ניצחון של גדעון ביחס לשאר העם. בואו ניכנס עכשיו למצב המוסרי. גדעון, הזכרנו את זה, הוא שואל את המהלך ויש השם עמנו, כאשר הוא יושב תחת האלה. תחת האלה, אומר הרלב"ג, זה תחת האשרה שנפגוש עוד מעט. יש עבודה זרה בדור, המלקקים, עושים הרע בעיני השם. איפה עבודה זרה נמצאת? בבית של אבא של גדעון. כשבשבילו הוא עכשיו חובת חיטים. יש שם פר שכבר 7 שנים מפתמים אותו. כימי השעבוד על מדיין. אז ממש גדעון הוא מלב הבעיה, מלב העבודה זרה, הוא קם עוד יותר רואים פה את הפר. משהו ממש מדהים, הרלב"ג אומר, הרלב"ג אומר שכל הסיבה שגדעון נבחר זה בגלל שהוא הבן של יואש מנהיג העבודה זרה. אז הוא אומר, שתי סברות זה ביוד ד'. איך יכול להיות יוד ד'? כנראה זה טעות, אולי זה וו ד'. לא יודע. אז הוא אומר, למה נבחר גדעון? אפשרות אחת, כי הוא גיבור חי. אפשרות שנייה. ידמה שהרע שעשו ישראל היה שורשו בבית יואש אביו. כי שם היה הבעל ומזבח הבעל והשרה, והיה שם פרש מוקצה 7 שנים. ולזה נראה שהתחיל יואש בזה הטעות, וזנו אחריו בית ישראל. כלומר, אבא של יואש לא רק הראש, הוא מקור, הוא התחיל את המגמה הזאת של לעבוד עבודה זרה עכשיו אחרי אמת דבורה. ולפיכך, נתיצת מזבח הבעל וכריתת האשרה היה ראוי שיקדם קודם הצלת ישראל מהרע שנפלו בו. וזה ישלם בקלות על ידי גדעון. בעצם אומר, השם אומר, כדי להציל את ישראל צריך לברר את עבודה זרה. מי יכול לברר את עבודה זרה? הבן של מי שיצאת, זה לא נעים לומר, אבל זה מזכיר את מי? זה תרח ואברהם, שאברהם קם מתוך הבית של תרח ושבלו את הפסלים, זה כאילו מהלך במובן הזה חוזר על עצמו. מה אתה אומר? נראה שכן, מה?
נראה שכן. אפשר להגיד שהוא מציל אותו
מתוך אמון הנופה. תראה, בסופו של דבר גדעון בא עם 10 אנשים לכרות האשרה. זה לא... מה?
אתה משהו יודע, זה כמו
ממש... תוך כדי, זה לא מה שלוקח לך שנייה. זה בחצר שלו. זה משהו שגם אתה בשני בתים ליד אתה שומע. כנראה, אני לא יודע להשלים פרטים, אבל בעצם זה שהוא אחר כך הוא זה ש... טוב, אז בוא נמשיך לזה רגע. עכשיו, אז מפה אנחנו מגיעים ובעצם ראינו את הפער של גדעון מול הדור, ואת הפער, איך הוא מתממש בזה שגדעון נמצא במוקד, בלב, בשורש שומר הרלב"ג של העבודה זרה. שהאמת, ההתאמה הזאת בין 7 שנים של העבודה זרה ל7 שנות השיעבוד, דיברו על הרלב"ג והמלבי משני צדדים הפוכים בעצם. כלומר, מה גורם למה? הרלב"ג אומר... לא, שניהם אומרים שאני לא מבין למה, אבל אני הייתי אומר אחרת. שניהם, אמרתי לא נכון, שניהם אומרים אותו דבר, שניהם אומרים שבעצם התחיל השיעבוד למדיין, ומאז שהתחיל השיעבוד הם התחילו גם לעשות הפר. אני הייתי אומר הפוך. התחילה עבודה זרה, ומאז התחיל השיעבוד למדיין כעונש. ושניהם אומרים, לא יודע למה אומרים הפוך, המלבים, הוא מסביר למה, הוא אומר, התחיל השיעבוד למדיין, אבל דיברנו על זה נראה לי, התחיל השיעבוד למדיין, מאז שהתחיל השיעבוד הם אמרו, אנחנו מקצים את הפר הזה, לעבודה זרה, לפתם אותו, ברגע שתם השעבוד, נקים אותו לעבודה זרה, כתשועה. ואז זה מאוד מאוד חשוב, יפה לראות מה גדעון עשה, הוא בעצם, השם ציווה אותו, קח את הפר הזה, ותעלה אותו להשם. עם כל המוקצה ונאבד וכל זה, 8 דברים שבדרך כלל לא עושים אותם, מוקצה ונאבד וזר ובחוץ והכל. מה? במה זה כנראה פחות קושי, דיברנו על זה. זה לא המקרה היחיד. המשך חוכמה. פה יש קורבנות, בשמשון יש קורבנות, בבוכים יש קורבנות, יש פה כמה וכמה קורבנות לאורך הספר. המשך חוכמה אומר שאהרון לא היה במשכן. מביא מדרשים מפורשים שכשאהרון לא במשכן אז מותר. ברשימה אין... רגע, יש זכות החוץ. אתה אומר שזה חוץ בעצם. אם אתה לא עושה במה, מה אתה מדבר? לא הוא עושה, לא, אתה צודק, נכון? בעצם זה בשכות החוץ כתוב. כי הוא עושה הרי מזבח. נכון, אז פה כתוב בעצם שכות החוץ, נכון, יפה. טוב. אוקיי, אז בהקשר הזה אנחנו בעצם עכשיו רואים, מבינים עד כמה חשובה, עד כמה חשוב התפקיד של גדעון לפני מושיע, בתור מבאר העבודה הזרה. הגדעון בעצם נועדים לו 2 תפקידים. קודם כל השם מצווה אותו לבאר את העבודה זרה, והשם שלו, השם שלו ירובעל, זה השם שאחר כך שמואל מזכיר אותו לדורות. הוא מופיע פה כמה וכמה פעמים אחר כך, הוא בעצם אומר, הנה, אבא שלי עבר לצד שלי, ואבא שלי ימציא את השם של קריאת תיגר נגד הבעל. נדמה לי שהחידוש המרכזי פה, זה קודם כל צריך לשים לב שהוא עושה את זה עם 10 אנשים. כלומר, זה לא עומד להיות משהו רק פרטי, תיקח, אני רוצה שעוד אנשים יסכימו לא רק להיות נגד עבודה זרה, למסור את הנפש הרי איתך, הרי זה היה מסירות נפש טוטלית. זה פשוט מסירות נפש לבוא ונגד כל העיר במרכז בני העיר לכרות את העבודה שלהם. אומר האלשך, זהו, אז הרלב"ג אומר שזה לא בגלל שהוא פחד. כלומר, אני אסביר לך מה הכוונה, כתוב בפסוק כי הרי. הרלב"ג אומר, קיים לשאלה הזאת. הרי רואים פה את המסירות נפש שלו ורואים שהוא עושה את זה עם 10 אנשים. 10 אנשים, איך שלא יהיה, זה לא משהו שישמר בסוד. אז קושיה, הוא מפחד או שהוא עושה את זה, אז הרלב"ג אומר לא. כי הרי הכוונה כך, הוא ידע, טכנית, שלא יתנו לו. והיא קשה הרי לשלומה, עד רבה, אומר הרלב"ג, זה בא להסביר לך, אני גם קצת מתקשה בלשון הזאת של הפסוק, אבל הרלב"ג אומר, זה בא להסביר לך שיש פה, אין פה יראה אמיתית, כי אני רואה לכם 10 אנשים, אלא יש פה בעצם, פשוט לא ייתנו לו ביום. אומר האלשך, אמנם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את גדעון, להצליחו נגד מדיין. איך? בזכות מה? על ידי שיקדש שמו יתברך ברבים. וישים את נפשו מנגד למות על קידוש השם. כי אין נסבך את אוהבות עבודתם, הוא השור פער ולא הסכלו. אז גם הוא נראה כמאיר אומר שזה ברור, זה קידוש השם, זה פרסיה, אף אחד לא חושב שזה היה בסתר. וכן היה, כאילו לא אביו קם נגד האמון, לבלתי אמית את גדעון, היה מומד. כן, אחר כך זה ברור, שוידרשו. יחפשו מי עשה את זה, מה זה יהיה מסובך? כולם כבר יודעים. וגם 10 אנשים, וגם שוב, זה תהליך, זה לא משהו אותה השנייה עושה ובורח, זה עושה קול, זה לוקח זמן. לא יודע כמה זמן הם ימצאים שאלה, זה לוקח לכרות השירה. אלא למצוא מזבח ולהקריב את הקורבן, זה לא יודע איך יספיקו את כל זה בלילה. והורה לנו, התברך כמה גדול כוח, קידוש השם ברבים, עד כדי כך שהרשאו לעשות 8 איסורים. למען קדש שמו ברבים. כמובן שזה לא הלכה עכשיו קבועה, אבל כהוראת שעה שאמר לו, עכשיו מה שצריך זה כנגד כל הדור, הישועה תתחיל מקידוש שם השם ברבים, מהחלטת עבודה זרה. אז אתה רואה שהמפרשים די מסכימים בזה שבעצם עכשיו לפרסיה, ולכן בא הרלב"ג ואומר לא, זה שזה היה בלילה זה צורך טכני, פשוט לא נותנים לו ביום. עכשיו זה יוצא ממש יפה, נמצא שגדעון בעצם בסיכומו של דבר בונה שני מזבחות. מזבח הראשון בהתגלות שלו עם המלאך, הוא קורא לו השם שלום. מזבח שני שבה הוא זובח את הפר של העבודה של הזורה שלהם. יוצא שיש פה בעצם זבח על ההתגלות החיובית של השם אימו, וזבח אחר על ההצלה של עם ישראל מכל הבעייתיות שבה הם מצויים. עכשיו באופן כללי הוא צריך לעבוד על זה, אבל באופן כללי נראה לי שכמו שצריך לעקוב אחרי, נגיד, המצבים שיש נבואה, צריך לשים לב שבגדול ההקרבות נעשות מתוך, זה ברור, אבל בגדול ההקרבות נעשות מתוך התגלות קרובה של השם, אז אנחנו נמצא הקרבות. יש פה שני מזבחות, שתי הקרבות. כמובן, באבות זה מאוד בולט, זה מאוד בולט גם אצל דוד ושלמה, שיש רק תזוזה של הארון, בית המקדש, זה כאילו חייב להכיל, עם ישראל צריך המון קורבנות בשביל להכיל את השראת שכינה הזאת. אז גם פה, יש פה בעצם קורבן נקרא לזה לחיוב וקורבן לשלילה. רגע שנייה, אגיד נראה לי עוד משהו על ה... עכשיו, הנקודה האחרונה מן הדבר הזה של העבודה זרה, שצריך לשים לב פה למשהו. אני חושב שהגדלות של גדעון והחשיבות שלו לדורות, לא רק מתמצא בזה שהוא קרא את העבודה זרה. כמובן, לכל קריטה כזאת יש פעה לדורות, והוא מבאר עוד צד של עבודה זרה מישראל. אבל מה שמאוד משמעותי, שבתור ירובר על, בתור זה שהולך חזיתית נגד העם, הוא מצליח אחר כך בקריאתו לגייס 10,000 אנשים. זה בעצם החידוש פה. אם לא יורגים אותו מאז הוא צריך להתחבא במערה, אתה יודעים מה? לא להתחבא במערה, אלא לחיות בבית אביו, בידוד, בסדר, אז הוא קידש את השם. אבל זה שהוא מקובל בסופו של דבר למנהיג, בלי זה לא היה קורה כלום. וזה אני חושב נקודה מאוד חשובה, כי מה שאמרנו זה בעצם השם אימו לעומת שאר העם. שאר העם ראינו מכל האורך פה שהעם בעצם לא במדרגה של גדעון. אבל זה שבסופו של דבר יש פה זכות לעם. שהעם הולך אחרי גדעון בתור מישהו נגדו. נגד האידיאולוגיה שלו, לא, הוא מאמת בסופו של דבר את האידיאולוגיה של גדעון, של לנטות את האשרה. זה, אני חושב, הגשר, בניתוח פשוט, הגשר בין גדעון לעם. המסירות נפש שלהם אחריו. ורואים שגם היא לא שלמה. כלומר, השם אומר, תקשיב, הם באים, אבל רק תגיד להם מי ירא, הם כולם ילכו. אז עוד יותר זה מעצים. הוא נגדם, כולם מפחדים, למרות אותו מצליח שעבור 10,000 תיקון מימי דבורה. אז זה מאוד חשוב לשים לב לדבר הזה, שגדעון הוא לא רק מנהיג משמיים, הוא מנהיג מהארץ. כמובן, פה אני מגיע עכשיו לנקודה האחרונה, בפער בין גדעון לבין העם, זה לא הנקודה האחרונה, אבל הנקודה הנוספת, הפער בין גדעון לבין העם הוא שמאוד, ופה אנחנו כבר זורקים את את ההתחלות, מניחים את ההתחלות להמשך, להביא מלך בזה, זה מדרגה שמאוד לא קל לשמר אותה. אצל גדעון ממש בולט איך זה בעצם מוחזק, מאוד חזק, זה שהוא עכשיו בראש העם, עם כל האותות וכל זה, עם כל האינטנסיביות הזאת של הליווי והשכינה, אבל ברגע שזה מסתיים, זה משבר. בהכרח, כי העם לא שם, לכל אורך הדרך. אמרנו, בצד אחד גדולת העם, שהעם נסחף אחריו, הלך אחריו, דבק בו, במסירות נפש גדולה. מול מדיין שהם היו כחול של שפת הים, למרות שהעם פחד, הוא בא. מצד שני, איך שגדעון הולך, עייפות, עבודה זרה.
זה אולי נכון
לעבודה זרה. יכול להיות, יכול להיות. אנחנו נדבר על זה, בזאת השם. על עייפות, מה בדיוק הבעיה בו וזה. אבל קודם כל, בכלל, ברגע שגדעון הולך, רואים את המשבר הזה, רואים שאותו דבר שהוא ניסה, קודם כל, לפני זה, העם מבקש ממנו להמשיך את זה. גדעון אומר, מה אומר להם בעצם? אין לזה המשכיות. אתם זיהיתם נכון שיש פה משהו של מלוכה מסוימת, אבל אין לזה המשכיות כי אתם עוד לא שם. ולכן באמת משהו גם כן משאיר, איזשהו צד שישאיר את עצמו לזכר וזה, ישראל ישר טועים בו, כי הם לא שם, הם דבקו בו כל עוד הוא היה, כשזה חי וזה לפניהם, אבל הם לא יכולים לשמר את זה. בני גדעון מתים כולם. אז מעבר לעכשיו מי הרג אותם, וזה אבי מלך וזה, אבל לסופו של דבר התופעה הזאת, לא נותר לבית הזה זכר. ויותם ברח, עם כל הכבוד למשל שלו, בסופו של דבר זה לא נראה שהוא השפיע, צריך לעיין, מן הסתם יש פה השפעה לדורות, עצם זה שאנחנו קוראים את זה, אבל לכל מהלך העניינים הוא לא יצליח להשפיע, לא שמעו לו. ואבי מלך, שכן ניסה להמשיך את זה, אנחנו יודעים מה קרה ונראה בעזרת השם בהמשך. אז מאוד בולט, זה צירוף לכל התמונה שאמרנו, שגדעון לדורות, שגדעון, זה תופעה במובן הזה חד פעמית, כלומר מקומית שהיא קוראת, היא קוראת, אבל העם לא הראוי לה. ופה אני רוצה לסיים, אנחנו צריכים לסיים. זאת הנקודה האחרונה להיום, שלהתנסה עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, אז מה קיבלנו פה על המלכות לדורות? הרי אמרנו, בעצם אמרנו עד עכשיו, בגדול שני נושאים, נושא אחד, גדעון הוא באיזשהו מובן מייסד המלוכה, הראשון שנקרא מלך, מצד שני, לא מצד שני, מקביל אמרנו, גדעון עומד, מתנשא מעל מדרגת שער העם ומוביל אותם בתור שכזה, חרב להשם ולגדעון. ממני תראו בכן תעשו. לכאורה, עכשיו, זה הולך ביחד. כלומר, במלוכה באופן כללי יש שני צדדים. יש צעד של מתוך העם ויש צעד שמתנשא מעל העם. יש צעד שנגיד מה שמאוד בולט ברחב עם, שאתה צריך קודם כל להיות עבד לעם ואז הם יהיו עבדים לך. ויש צעד שבכלל, מה שרחבם קצת פעל וששלמה, שאני מעל מעבר לעם, אני יודע מה האמת, והעם יבוא אחריי. לכאורה, ואני חושב שזה אבן יסוד מאוד חשובה למלוכה, זה שגדעון העמיד מנהיגות, שגם כשהעם לא ראוי לה, יש תופעה כזאת שהמנהיג הוא מעל ומעבר לעם והוא יסחוף את כל העם אחריו. עכשיו יש את הקשר, ראינו, הקשר שהיה מבוא אחריו, הקשר מתחיל מהסנגוריה. כל התחלה, גדעון לא יכול להיות בלי שהוא מתחיל להגיד זה לא אני, זה העם. השם אומר לו זה אתה והוא אומר זה העם. ואז מתגלה שבאמת העם נסחף אחריו, בא אחריו. אבל צריך לשים לב שעצם היסוד הזה הוא מאוד 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 חשוב. שגם כשהעם לא ראוי, והנביא יבוא ואומר את זה, יבוא מישהו עם כוח גדול, עם סניגוריה, עם קשר לעם ישראל, ויגיד לא, העם ראוי, ואני אסחוף אותו לשם. וזה עצמו, הוא עושה את זה, אני חושב, בתור המלך, בתור מי שבעצם מתחיל לקבל אחריות כלכל ישראל, לא רק אחריות פיזית, טכנית, להציל אותו מידי שובה, אלא אחריות רוחנית. אני לא מעניין אותי עצמי, מעניין אותי עם ישראל, ויש השם עמנו. לא השם עמך, אלא ויש השם עמנו. אז זאת השם פעם באה, נעסוק אולי קצת בכמה צדדים, ואולי אפילו מספיק אבימלך. אני מניח שלא, אבל בואו